אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
תודה מייקל, אני חוזרת אליכם עם כתבתנו דנה קרני שמדווחת אלינו מתל אביב. שלום דנה.
שלום דקל.
אז נפתח את סיכום חדשות השבוע בישראל עם פיזור הכנסת ה-25 בשישי, ה-17 ליולי, והודעת ועדת הכנסת על 27 לאוקטובר כמועד לבחירות. בשבוע האחרון למושב הכנסת דווח על מספר רב של חוקים שעמדו לקריאה שנייה ושלישית. בואי נשמע רגע את תגובתה לכך של חברת הכנסת אורית פרקש הכהן בריאיון לכאן 11 מהכנסת.
אין כמו הלוז של השבוע האחרון של הכנסת הזו כדי להבין עד כמה הממשלה הזו מופקרת ועד כמה התנתקה מעם ישראל. פשוט צונמי של חוקים פוליטיים.
דנה, איך נראה השבוע האחרון של הכנסת ה-25?
אז הכנסת הזאת, דקל, שתחתיה הרע אסון השבעה באוקטובר, מצליחה להשלים את מלוא הקדנציה שלה, דבר שלא קרה פה בישראל מאז 1984, אבל היא לא מתפזרת לפני שהיא משלימה בליץ חקיקה שנוי מאוד במחלוקת. במסגרת ההסכמות שהושגו בין ראש הממשלה לבין המפלגות החרדיות, אושרו תחילה חוק יסוד לימוד תורה ותיקון לחוק שירות הביטחון שמקפיא את מעצרם של עריקים חרדים, כמו גם תיקון חוק הכשרות וחוק המאפשר הפרדה מגדרית ותארים מתקדמים באקדמיה. כולם עברו בקריאה הסופית. בתמורה החרדים אישרו את חוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק התקשורת וגם את המשך הערכת שירות החובה ל-32 חודשים במסגרת הוראת שעה. אלו חוקים שיש להם משמעות כבדה, החל ממשמעות ביטחונית וכלה במשמעות כלכלית כבדה לציבור. חוק יסוד לימוד תורה, עליו כבר הסברנו בשבועות הקודמים, קובע את ערך לימוד התורה כערך בסיסי במדינת ישראל, וככזה שמשתווה לערך השוויון, ובכך פותח את הדלת לחוק שיפתור סופית את הציבור החרדי מגיוס לצה"ל. החוק שמקפיא את מעצר העריקים החרדים אומנם מוגבל בזמן, ואומנם בג"ץ כבר הקפיא את יישומו, אבל גם הוא נועד לאפשר לחרדים להימנע מגיוס. הרמטכ"ל אייל זמיר ניסה להתריע השבוע נגד החוק הזה במכתב לראש הממשלה, וטען כי הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכה רב זירתית, ובעת שצהל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח האדם, שמשפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות מבצעיות. לדברי הרמטכ"ל, עמדת הצבא היא שהפסקת המעצרים לא צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, אלא להפך. נזכיר שבצהל מזהירים כבר זמן רב, כי בצבא יש מחסור של כ-12,000 חיילי חובה, מתוכם כ-7,500 לוחמים.
וזה גם גרם לתגובה סוערת במליאה בזמן הדיון על החוק הזה. בוא נשמע רגע קטע מתוך המליאה.
כן, דקל, מה שאנחנו שומעים ברקע זה את חברי האופוזיציה קוראים לעבר ראש הממשלה בושה במהלך הדיון הזה על חוק המעצרים שממשיך את אי השוויון בנטל. נתניהו שהוביל את החוק הזה הגיע לדיון, אבל במה שפרשנים מתארים כמהלך פוליטי, יצא מהדיון עצמו מספר דקות לפני ההצבעה, ובעצם לא הצביע בעצמו על החוק שהוא עומד מאחוריו. נעבור הלאה לחוק הכשרות שמחזיר את אישורי הכשרות לידיה של הרבנות הראשית בלבד, ובכך מונע את התחרות בתחום, מאפשר לש"ס לחלק עשרות משרות של משגיחי כשרות לציבור בוחריהם, ועומד לעלות לציבור הישראלי כ-900 מיליון שקלים בשנה, חלק גבוה מהעלות הזאת ייפול על מלונות ובעלי מסעדות. חוק ההפרדה המגדרית ותארים מתקדמים, כשמו כן הוא, יאפשר מסלולי לימוד מופרדים לנשים ולגברים, בתארים שניים ומעלה במסגרת השכלה גבוהה. בתמורה קיבלה הקואליציה בראש ובראשונה את התיקון לחוק היועץ המשפטי לממשלה. מדובר בחוק שמשפטנים ישראלים אומרים עליו שהוא אחד מהשינויים המשטריים מרחיקי הלכת מאז קום המדינה. אפילו שהקואליציה ויתרה על פיצול התפקיד, כזכור היועמ"ש בישראל משמש גם יועץ משפטי לממשלה וגם כתובע הראשי, מי שאחראי על הפרקליטות ועל גופי התביעה במדינה. אז הפיצול הזה הוא כבר לא חלק מהחוק, אבל החקיקה עדיין מחלשה דרמטית את סמכויותיו. הממשלה לא מחויבת יותר לפרשנויות של היועמ"ש לגבי הוראת הדין. הממשלה היא זו שתקבע את עמדתה בעתירות, ואם היועמ"ש לא מסכים עם עמדת ממשלה, הוא לא ישתתף בדיוני בית המשפט. היועמ"ש אומנם יהיה עצמאי בהליכים פליליים, אבל כיוון שהממשלה יכולה לבטל את חוות דעתו, החוק החדש עלול להקשות על אכיפת עבירות שחיתות שלטונית, ובסוף הממשלה תוכל להדיח את היועץ המשפטי מבלי צורך בוועדת איתור לתפקידים בכירים. מדובר בחוק שמחליש את האיזונים והבלמים שקיימים בדמוקרטיה הישראלית ובשינויים שמעניקים לממשלות הבאות כוח אדיר לפעול בניגוד לחוק.
ואנחנו מגיעות בעצם לחוק התקשורת שהזכרנו לא מעט בחודשים האחרונים, אבל לא ממש פירטנו עליו עדיין. ולפני שתסבירי לנו, דנה, מה המשמעות של חוק התקשורת של השר שלמה קרעי, בואי נשמע קטע קצר מתוך דבריו במליאת הכנסת לאחר שהחוק אושר.
אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך, אדוני, שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להביא רפורמת ימין בתקשורת,
לא להפריע.
המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה ראש הממשלה.
קרעי בעצם טוען פה שנתניהו עומד מאחורי החוק הזה ומתייחס לרפורמה כרפורמת ימין. אז מה החוק הזה בעצם כולל ומה המשמעות אם נתניהו הוא היוזם שלו כמו שמודה קרעי?
כן, דקל, אם בעבר התייחסה הקואליציה לרפורמה שמטרתה תהיה לפתוח את התקשורת לתחרות, עכשיו אנחנו שומעים את קרעי עצמו מודה כי מדובר ברפורמה שמטרתה להפוך את התקשורת לימנית. ומי שהטיל עליו את המשימה הוא ראש הממשלה, שלא אמור לעסוק ברגולציות תקשורתיות, שכן הוא נמצא בניגוד עניינים. הוא עומד למשפט בדיוק בסוגיה הזאת של שינוי רגולציות בתקשורת תמורת סיקור חיובי, והוא הבטיח לבגץ בזמנו לא לעסוק בדברים האלה, ועל כך הוא היה זכאי להתמודד לרשות הממשלה. אז מה יש ברפורמת התקשורת? שורת שינויים רגולטוריים, למשל ביטול האיסור על בעלות צולבת, כדי למנוע ריכוזיות בשוק התקשורת, במיוחד במדיית החדשות שנחשבת למעין רשות רביעית או כלב השמירה של הדמוקרטיה אם תצאי, כדי למנוע מצב של גורם יחיד שמחזיק בכמה גופי תקשורת משמעותיים במדינה, עד היום החוק מנע בעלות על יותר מגוף תקשורת משמעותי אחד. החוק החדש מבטל את האיסור על בעלות צולבת, ואז למשל התאפשר לבעלים של ערוץ I24 להתמודד על רכישת מניות בערוץ 13, מה שנתניהו ניסה לקדם רק לפני כמה חודשים, אבל נמנע חוקית. החוק החדש גם יאפשר הקמת ערוצי חדשות נוספים כמעט ללא רגולציה, ויבטל את ההפרדה המובנית בין בעלי הערוצים לחברות החדשות. זו הפרדה שנועדה למנוע התערבות של בעלי המניות בתכני החדשות, לשמור על חופש העיתונות. במסגרת החוק החדש, במקום מועצת הרשות השנייה שמפקחת על ערוצי הרדיו והטלוויזיה המסחריים, יוקם גוף רגולטורי חדש שימונה על ידי שר התקשורת ויהיה אחראי על כלל ערוצי התקשורת בארץ, מה שפותח פתח ענק להתערבות פוליטית בתכנים. תקציב הגוף החדש, אגב, 25 מיליון שקלים בשנה, ינוקה מתקציב תאגיד השידור. גם את המשך תפעולו של עידן פלוס, שזה מערך השידורים שמאפשר צפייה והאזנה חינם לכל ערוצי הרדיו והטלוויזיה הישראלים, ללא צורך בתשלום דמי מנוי, ינקו מתקציבו של תאגיד השידור הציבורי, שזה ערוץ כאן 11. ונזכיר את מה שאמרה פעם שרת התחבורה מירי רגב, מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו. לעומת זאת, במסגרת הרגולציות החדשות, מי מרוויח? ערוץ 14. הוא יוכל להמשיך להיות מוגדר כערוץ זעיר, ולכן הוא לא מחויב להעתיק את מקום מושבו לירושלים, כמו ערוצי החדשות האחרים, וחשוב מכך, הוא לא מחויב להשקיע בהפקות מקור, ומדובר פה בשתי הטבות עם משמעות כלכלית אדירה.
ואיך האופוזיציה פועלת מול כל ההליכים האלה?
מנסה ללא הצלחה למנוע את העברתם. באופוזיציה כבר הגישו עתירות נגד מרבית החוקים הללו לבגץ, שהקפיא בינתיים את יישומה של הוראת השעה לגבי מעצר הערכים החרדים. יושב ראש האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אמר במליאת הכנסת ביום חמישי שכל מה שנעשה בארבעת הימים האחרונים זו פרסה מיותרת והיא תבוטל במאה הימים הראשונים של הממשלה הבאה. גם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ויושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, אמרו דברים דומים. אבל בשביל שהם יוכלו לבטל, הם צריכים קודם כל להיבחר ברוב מספיק להקמת קואליציה.
בהחלט, מה שמביא אותנו לבחירות המתקרבות, שנקבעו כאמור ל-27 באוקטובר. דנה, איך נראו הסקרים בשבוע שחלף?
השבוע לראשונה, מפלגת ישר של גדי איזנקוט, היא המפלגה המובילה שעוקפת את מפלגת הליכוד בסקרים של ערוצים 12 ו-13, אבל זה עדיין רק שבוע אחד ולא בכל הסקרים. מצד שני, מפלגת ישר של איזנקוט נמצאת כבר זמן רב במגמת עלייה, אבל שעד עכשיו זה היה בעיקר על חשבון מפלגת ביחד של בנט ולפיד. אז הליכוד וישר מובילות כרגע אמרנו עם בערך 22-23 מנדטים, אחרי מפלגת ביחד של בנט לפיד עם 16 מנדטים, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 10 מנדטים כל אחת, ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית של בן גביר עם כ-8 מנדטים, סמוטריץ' לאחרונה הצליח לעבור את אחוז החסימה וכרגע הוא על 5 מנדטים, ולבסוף המפלגות הערביות עם כ-10 מנדטים, 5 לחדש תל ו-5 לרע"מ. כחול לבן בראשות בני גנץ, מי שהסתמן בסקרים שאחרי 7 באוקטובר כמועמד המוביל להחליף את נתניהו, כרגע לא עובר את אחוז החסימה. השבוע הראשון של ספטמבר יהיה מועד סגירת הרשימות לכנסת, ולכן עד אז המפלגות המעטות שעדיין עורכות פריימריז ישלימו את הבחירות המקדימות וימלאו את המקומות ברשימות שלהן.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הבחירות בישראל, ונסיים עם סגת מטוסי התדלוק האמריקאי בנתב"ג, נושא שעלה שוב השבוע בישראל לקראת אוגוסט-ספטמבר. דנה, יש עדיין חשש לביטול טיסות אזרחיות בחודשים האלה?
כן, דקל, שובן של התקיפות האמריקניות באיראן מחזיר את סכנת ביטולי הטיסות בנתב"ג, אבל הפעם מכיוון אחר, לא מהכיוון הביטחוני. למעלה מ-30 מטוסי תדלוק אמריקאים משתמשים בנתב"ג כבסיס הבית שלהם. אני חושבת שעד שעברת לאחרונה בנתב"ג, יצא לך לראות אותם, קשה לפספס.
נכון.
אז הם כאן מאז תחילת התקיפות המשותפות באיראן בסוף פברואר, והיות שבתחילת המלחמה בוטלו מרבית הטיסות האזרחיות, והמטוסים של חברות תעופה ישראליות פונו מנתב"ג וחברות זרות לא הגיעו לכאן, מטוסי התדלוק של חיל האוויר האמריקני השתמשו בנמל התעופה בן גוריון כבסיס הבית שלהם, ממנו הם המריאו למשימות ואליו הם שבו. אבל מי שהחלו לחזור הטיסות האזרחיות, התריעו ברשות שדות התעופה שהמטוסים האמריקניים תופסים 70% מהקיבולת של נתב"ג, וכשחברות הטיסה האזרחיות שוות לנחות בשדה התעופה TLV, נוצרת בעיה תל אביבית מאוד מוכרת. אין להם מקום חנייה. גרוע מזה, גם אין להם מקום לנחיתה. בנתב"ג התריעו שאם המטוסים האמריקניים לא יתפנו, ייאלצו לבטל עשרות אלפי כרטיסים שכבר נרכשו לחופשת הקיץ. אלא שאז הכריז הנשיא טראמפ על הפסקת אש, וחלק ממטוסי התדפוק פונו מנתב"ג, לא כולם, אבל הבעיה החלה להיפטר. עם כניסתה של הפסקת האש, וחידוש התקיפות האמריקניות, חזרה גם הבעיה, ושוב התריעו בנתב"ג. אם לא יפונו המטוסים האמריקנים, נאלץ לבטל כ-50 אלף כרטיסי טיסה כבר בתחילת אוגוסט. שרת התחבורה מירי רגב יצאה בהודעה שכמות מטוסי התדלוק האמריקאים בנתב"ג תוגבה ל-20, והיתר יאלצו להשתמש בבסיסי צה"ל. ב-24 פורסם שאמריקאים מאוד התרעמו על ההחלטה והבהירו כי היא פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני, אבל גורמים בישראל אמרו לוויינט שמבחינתם אין משבר והכל טוב והאירוע טופל מול האמריקנים. אז לסיים עם חדשות טובות, לפחות לפי שעה נראה שאין מה לחשוש מביטולי טיסות.
זה בהחלט חדשות טובות. תודה רבה, דנה.
שיהיה שבוע טוב, דקל.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.